השיעור היום מוקדש להצלחתו בעזרת השם של יעקב אריאל שרייבר, שהיה הראשון להשתתף במבצע שבוע ספר שלנו על הספר כל התלמוד על רגל אחת. גם אתם מוזמנים לקנות במהלך שבוע ספר את כל התלמוד על רגל אחת בכל חנויות הספרים ובדוכנים של שבוע ספר או באינטרנט ולספר על זה לחברים, ונשמח גם כן להקדיש לכם שיעור. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף סמך במסכת יומא, נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. אתמול סיימנו את סדר העבודה, כלומר לא את כל סדר העבודה, אבל את החלק המרכזי שבו. אז אחרי שלמדנו את כל השלבים, מה עושים אחרי מה? היום נראה משנה שמדברת על מה קורה אם שינו את הסדר, האם זה מעכב או שלא. זה הנושא באופן כללי, אבל לפני זה שתי הקדמות. הקדמה הראשונה, בואו נזכר לרגע בעבודות שראינו ומה הסדר שלהם. אז יש לנו את השלב הראשון שזה סוג של הכנה, וזה הוידוי על הפר, הגרלה על הסעירים ושוב וידוי על הפר, זה שלב ראשון. שלב שני זה ההזעה של הפר בקודש הקודשים, שזה כולל כמה דברים, א', שחיטת הפר, אחרי זה הקטרת הקטורת שזה סוג של מפתח לקודש הקודשים, ואחרי זה ההזעה של דם הפר לכפורת, זה שלב שני. שלב שלישי אותו דבר רק לסעיר, כלומר שחיטת הסעיר והזעת דם הסעיר לכפורת. שלב רביעי זה בהיכל, מזים מהדם של הפר ואז הסעיר על הפרוכת, ואז מזים משניהם גם על מזבח הזהב, זה שלב רביעי, ואז שלב חמישי שופכים את השיריים ליסוד מזבח העולה. אלה השלבים, נחזור על זה עוד פעם בקצרה ונשים לב לכמה דגישים. אז שוב, שלב ראשון זה הכנות, וידוי על הפר, הגרלה על הסעירים ושוב וידוי על הפר. שלב שני זה בעיקר סביב דם הפר, ושימו לב, קודם כל שוחטים את הפר, רק אחרי זה מזים מהקטורת בקודש הקודשים, ואז מזים מהפר, זה שלב שני. שלב שלישי, שימו לב שוב, כל פעם הפר הוא לפני הסעיר. אז עשינו את הפר בקודש הקודשים, ושימו לב ששוחטים את הסעיר רק עכשיו, סמוך להזעה, לא לפני זה, אז שוחטים ומזים. ושלב רביעי, עושים את הדמים שבהיכל, כששוב כל פעם הפר לפני הסעיר, כלומר קודם פר והסעיר על הפרוכת, ואז שוב קודם פר והסעיר על מזבח הזהב. ושלב חמישי ואחרון, זה השיריים ששופכים ליסוד המזבח. עד כאן, הקדמה ראשונה, סדר הפעולות. ההקדמה השנייה זה כבר מתוך הגמרא עצמה, וזה כל השליש האמצעי של עמוד ב', זה לגבי השלב האחרון שהזכרנו, השפיכה של שיירי הדם לסוד המזבח. והשאלה היא, האם השלב הזה מעכב את הכפרה? כלומר, שכל עוד לא עשו את זה, אז כל הדמים שהכהן ניזה לאורך כל היום לא עושה כלום. אז לגבי זה, הגמרא מביאה ברייתא, זה מתחיל במילה דתניא, וזה לגבי פסוק שכתוב בסדר העבודה, אחרי כל הזאת, כתוב שם, וחילה מכפרת הקודש. ולכאורה, הפסוק מיותר, הרי התורה אחרי זה עוד ממשיכה ומתארת את המשך פעולות של יום כיפור. למה פתאום באמצע הפרשייה, אחרי הזעות, כתוב וחילה מכפרת הקודש? אז באים רבי יהודה ורבי עקיבא, ואומרים שזה בא ללמד שכל מה שראינו עד עכשיו מעכב. מה הכוונה מעכב? כרגע אנחנו לא מדברים על זה שהסדר של זה מעכב, על זה נדבר עוד מעט. כרגע הכוונה היא רק שעצם הפעולה מעכבת, שבלי זה אין כפרה של יום כיפור. זה אומר שכל הוידועים, ההגרלה, שחיטת הפר, הקטרת הקטורת, הזעת הדמים, קודש הקודשים על הכפורת, אחרי זה על הפרוכת, אחרי זה על המזבח, כל הדברים האלו מעכבים את הכפרה. זה אומרים גם רבי יהודה וגם רבי עקיבא. אבל הדרך שבה הם לומדים את זה מהפסוק היא קצת שונה. שוב, המילים בפסוק זה וחילה מכפרת הקודש. רבי יהודה דורש את זה שאם קילה, כלומר אם הוא סיים את כל העבודות, אז כיפר. רבי עקיבא הולך בכיוון הפוך. שאם כיפר, כלומר שהוא עשה את כל ההזעות, אז קילה. כלומר, אז הוא סיים את העבודה. עכשיו שוב, שני בעצם אומרים שמה שעד פה מעכב, ההבדל הוא רק באיך דורשים את הפסוק. אז באמת שואלת הגמרא, מהי בעיני הוא? אם שני מגיעים לאותה מסקנה, מה ההבדל? אז כאן יש שתי תשובות, אחת של רבי יוחנן, אחת של רבי ישוע בן לוי. תשובה אחת זה שבאמת אין נפקא מינה מעשית ביניהם, הם רק חולקים במשמעות דורשין, כלומר פשוט חולקים איך לדרוש את הפסוק, אבל דעה שנייה אומרת לא. יש דווקא הבדל מעשי ביניהם, וזה לגבי השלב שבא מיד אחרי כל הזאת, וזה שפיכת הדם ליסוד המזבח, שלפי רבי יהודה גם השפיכה הזאת מעכבת, כי הרי הוא אומר, אם קילה, כלומר אם הוא קילה את כל עבודות הדם, כולל השפיכה, רק אז כיפר, אז השפיכה מעכבת. לעומת זאת לרבי עקיבא, השפיכה לא מעכבת, כי הוא דורש את הפסוק, שאם כיפר, כלומר עשה את כל הזאת, אז קילה, אז הוא סיים את העבודה. לעומת זאת שפיכת הדם זה לא חלק מהכפרה. אלה שני הסברים במחלוקת של רבי יהודה ורבי עקיבא, האם הם סתם חולקים במשמעות? של רבי יהודה ורבי עקיבא, האם הם פשוט חולקים באיך לדרוש את הפסוק כשיש נפקא מינה מעשית? ולסיכום, שאלנו האם שפיכת הדם ליסוד מעכבת או לא, אז לפי ההסבר הראשון במחלוקת ביניהם אנחנו לא יודעים, אבל לפי ההסבר השני זה מחלוקת שלרבי יהודה השפיכה לא מעכבת. ועד כאן, ההקדמה השנייה, ראינו שכל העבדות עד סיום ההזעות מעכבות, לגבי השפיכה ראינו שזה מחלוקת. ועכשיו, אחרי שתי הקדמות האלו, נחזור חזרה על המשנה בעמוד א', וניגש סוף סוף ללימוד העיקרי שלנו, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה התנאים. יש לנו משנה וברייטה. המשנה פשוט אומרת שאם הוא שינה את הסדר, זה פסול, והמשנה מדגימה את זה, שאם למשל הוא יזה מהסעיר לפני הפר, אז אחרי שהוא מזה מהפר, הוא צריך לעזות עוד פעם מהסעיר, בשביל שהפר יהיה לפני הסעיר. זה במשנה, אם הוא שינה, זה פסול. בברייתא תנקמה חוזר על מה שהמשנה אמרה, אבל אז יש מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה באיזה עבודות בדיוק הסדר מעכב. רבי יהודה אומר שרק ביחס לעבודות שנעשות בתוך קודש הקודשים הסדר מעכב. אז למשל בדוגמה שאמרנו, אם בתוך קודש הקודשים הוא יזה קודם מהסעיר ואז מהפר, זה באמת מעכב. אבל מה שנעשה מחוץ לקודש הקודשים, למשל בהיכל, אם שם הוא יזה על הפרוכת קודם מהסעיר ואז מהפר, זה לא מעכב. זה רבי יהודה, עוד פעם, רק בתוך קודש הקודשים הסדר מעכב. רבי נחמיה לעומת מחמיר יותר, ואומר שכל מה שעושים בבגדי לבן, בין אם זה בקודש הקודשים, בין אם זה בחוץ, הסדר מעכב. מה שלא מעכב, זה מה שעושים בבגדי זהב ביום הזה. למשל, אחרי כל העבודות, הכהן מקריב את העיל שלו ואת העיל של העם, אז אם בזה הוא הפך את הסדר, זה לא מעכב, אבל כל מה שעושים בלבן, הפר, השעיר, ההזעות, כל זה מעכב. אז שוב שנזכור, לרבי יהודה הסדר מעכב רק במה שקשור לקודש הקודשים, לרבי נחמיה בכל מה שעושים בבגדי לבן הסדר מעכב. עד כאן סעיף ראשון, הדעות בתנאים. סעיף שני זה רבי יוחנן, והוא מביא מקור למחלוקת התנאים, ואומר ששניהם בעצם לומדים את זה מאותו פסוק. והפסוק הוא פסוק למד ד' בסדר העבודה, והייתה זאת לכם, לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ואומר רבי יוחנן, כשכתוב את המילה חוקת, זה אומר שצריך לעשות את זה בדיוק איך שכתוב. כלומר, לא רק שהפעולות מעכבות, אלא גם הסדר שלהם מעכב. ורבי יוחנן ממשיך ומסביר למה בכל זאת יש כאן מחלוקת. כלומר, למה לרבי יהודה רק מה שקשור לקודש הקודשים מעכב, ולרבי נחמיה גם מה שעושים בבגדי לבן בחוץ מעכב, ולזה יש שני הסברים בגמרא. הסבר ראשון זה שהם נחלקו סביב הביטוי בסוף הפסוק אחת בשנה, שרבי נחמיה אומר שהכוונה היא לכל העבודות המיוחדות של יום כיפור, שעושים אותם אחת בשנה, כלומר גם השלפני קודש הקודשים, ההגרלה, השחיתות, וגם אחרי, הזאת על הפרוכת, על המזבח, כל זה מעכב, כי את כל זה במסגרת יום כיפור עושים אחת בשנה. לעומת זאת רבי יהודה אומר, הכוונה היא למקום שמתכפרים בו אחת בשנה, כלומר רק מה שעושים בקודש הקודשים, כי בהיכל עובדים כל השנה. זה הסבר ראשון של רבי יוחנן למחלוקת, אבל את זה הגמרא דוחה. כי אומרת, לא כתוב בפסוק מקום, כתוב על הפעולות שהן אחת בשנה, אז אין סיבה להגביל את זה דווקא לקודש קודשים, לכן מביא מסבר שני, לכאורה גם זה של רבי יוחנן, וזה שבפסוק יש שני מיעוטים. יש את המילה זאת, שזה בא למעט דווקא זה ולא משהו אחר, וגם יש את המילה אחת, אחת בשנה, שגם זה בא למעט דווקא זה ולא אחר. אז מה לומדים משני המיעוטים? אז ממיעוט אחד, שניהם לומדים אותו דבר, וזה למעט את העבודות שעושים בבגדי זהב, ששם לפי כולם הסדר לא מעכב. מה לגבי המיעוט השני? כאן המחלוקת. רבי יהודה מהמיעוט השני ממעט גם את כל מה שעושים בחוץ, וממילא רק בקודש הקודשים הסדר מעכב. לעומת זאת רבי נחמיה לא ממעט את כל מה שעושים בחוץ, אלא רק פעולה אחת, וזה את שפיכת שיירי הדם ליסוד, שאת זה אפילו שעושים את זה בבגדי לבן, בכל זאת לא רק שהסדר של זה לא מעכב, אלא עצם הדבר לא מעכב, כלומר גם אם לא שפכו, בכל זאת יש כפרה. זה רבי נחמיה. אז שוב, ההסבר של רבי יוחנן כתוב בפסוק חוקת, שזה אומר שהפעולות מעכבות וגם הסדר שלהם מעכב, אבל יש כאן שני מיעוטים. מיעוט אחד ממעט את מה שעושים בבגדי זהב, מיעוט שני לפי רבי יהודה ממעט את כל מה שעושים מחוץ לקודש הקודשים. עכשיו רק שימו לב, לא שהפעולות אלו לא מעכבות, זה שמעכבות כבר היינו מקודם מהפסוק וחילה מחפרת הקודש, אבל ממעטים את זה מהמילה חוקת, כלומר הפעולות מעכבות אבל הסדר שלהם לא מעכב. זה רבי יהודה. רבי נחמיה אומר לא, המיעוט ממעט רק את שפיכת שירי הדם, אבל שאר הדברים שעושים בבגדי לבן גם בחוץ הם והסדר שלהם כן מעכב. עכשיו מה המחלוקת? למה רבי יהודה בעצם לא אומר כמו רבי נחמיה שזה רק ממעט את שפיכת שערי הדם? אז זה מחזיר אותנו להקדמה שקדענו מקודם, כי הרי רבי יהודה מהפסוק וחילה מכפרת הקודש למד ששפיכת שערי הדם דווקא כן מעכבת, לכן הוא לא רואה שום הבדל בין שפיכת השיריים לבין שאר עבודות שעושים בחוץ. אז אין שום סברה לומר שהמילה חוקת כוללת את כל העבודות שעושים בחוץ חוץ משפיכת שערי הדם. אין הבדל, או שבכולם הסדר מעכב או שבכולם הסדר לא מעכב. אז הוא באמת אומר שאת כולם חייבים לעשות, אבל בכולם הסדר לא מעכב. לעומת זאת רבי נחמיה, הוא כנראה סובר שיש הבדל, כי לדעתו שפיכת שערי הדם אדם זה פעולה שלא מעכבת, כנראה כי הוא סובר כמו רבי עקיבא שראינו בהקדמה, שגם הוא אמר שהשפיכה לא מעכבת, ולכן זה גם משהו ממעט בפסוק שלנו של חוקת. זו המחלוקת, אבל הגמרא מקשה ונשארת בקשיה שזה פשוט לא נכון. הרי יש לנו מקור אחר, שגם רבי נחמיה מסכים לרבי יהודה דווקא, שהשפיכה נחשבת עבודה והיא כן מעכבת. אז באמת מה הסברה שלו לומר שדווקא בשפיכה הסדר לא מעכב, והגמרא כאמור נשארת בקשיה, ועד כאן הסעיף השני של החלק הזה, זה היה קצת מורכב, בואו נחזור על זה שוב. ראינו במשנה שבאופן כללי הסדר מעכב, רבי יהודה אמר שזה דווקא בעבודות שקשורות לקודש הקודשים, רבי נחמיה אמר שזה בכל העבודות שהכהן עושה בבגדי לבן, גם אם הם בחוץ. בסוף ראינו שזה חוץ משפיכת השיריים, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני רבי יוחנן הביא מקור לזה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ולמדנו שחוקת בא לומר שהסדר מעכב, אבל לא בהכל. למה לא בהכל? ראינו שני הסברים. ההסבר השני היה כי יש כאן שני מיעוטים. מיעוט אחד לפי כולם ממעט את מה שעושים בבגדי זהב, המיעוט השני לפי רבי יהודה ממעט את כל מה שעושים מחוץ לקודש הקודשים, לפי רבי נחמיה הוא ממעט רק את שפיכת שירי אדם. והסברנו שלרבי יהודה אין סברה לומר שזה רק שפיכת שירי אדם, כי לדעתו השפיכה היא חובה בדיוק כמו שאר העבודות שעושים בבגדי לבן, אבל לרבי נחמיה לכאורה היא לא מעכבת ולכן זה מה שהוא ממעט, אבל בסוף הקשנו, הרי גם לרבי נחמיה היא כן מעכבת, אז הסברה שלו לא מובנת ונשארנו בקשיה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה דוגמאות לשינוי הסדר. כלומר, סיכמנו, אם שינה את הסדר בתוך קודש הקודשים, זה ודאי מעכב לפי כולם, מחוץ לקודש הקודשים זה מעכב רק לרבי נחמיה, ועכשיו נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אומר רבי חנינה, אמרנו שהסדר שצריך לעשות זה שקודם שוחטים את הפר, אחרי זה חופנים את הקטורת, מקטירים את הקטורת בפנים, ואחרי זה מזים מדם הפר בקודש הקודשים. זה מה שאמורים לעשות, אבל מה קורה אם הוא הפך את זה, והוא קודם חפן את הקטורת, ורק אחרי זה שחט את הפר. אומר רבי חנינה, הוא לא עשה כלום. כלומר, אחרי השחיטה הוא צריך עוד פעם לחפון קטורת חדשה בשביל שהקטורת תהיה רק אחרי שחיטת הפר. זה רבי חנינה, ועל זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, לפי מי רבי חנינה אמר את זה? לכאורה זה מתאים רק לרבי נחמיה, כי הרי את החפינה והשחיטה עושים מחוץ לקודש הקודשים, אז רבי נחמיה אומר שגם סדר מעכב, אבל לרבי יהודה שם הסדר לא מעכב, אז לכאורה זה לא כרבי יהודה, אבל עונה הגמרא לא נכון, זה גם לרבי יהודה, כי אמנם עושים את זה בקודש, אבל עושים את זה לצורך קודש הקודשים, כלומר בשביל להקטיר את הקטורת ולעזות את הדם בתוך קודש הקודשים, אז צורך פנים נחשב כמו פנים, וגם בזה הסדר מעכב, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שגמרא מקשה על רבי חנינה מהמשנה שלנו מקטע שעוד לא ראינו במשנה, וזה שאם אחרי שהוא התחיל לעזות דם הפר, פתאום הדם נשפך על הרצפה. מה עושים? אומרת המשנה, פשוט שוחטים פר חדש, ועוד פעם נכנסים, ומתחילים לעזות מההתחלה, וזה לכאורה לא מסתדר עם מה שרבי חנינה אמר, כי הרי הוא אמר שחייבים לדאוג לזה שאחרי השחיטה יהיה את חפינת הקטורת. והרי כאן, השחיטה החדשה שהוא עשה, אחרי שהדם נשפך, הייתה אחרי חפינת הקטורת. עונה גמרא, אתה צודק לגמרי. באמת המשנה מסכימה לרבי חנינה, ובאמת היא מתכוונת שאם הדם נשפך, צריכים לשחוט, לעשות עוד פעם חפינת קטורת, ורק אז להתחיל לעזות מחדש. ולמה המשנה לא אמרה את זה? פשוט כי זה לא הנושא שלה, היא דיברה על העזאות, היא לא דיברה על החפינה, אבל באמת, אחרי השחיטה, צריכים עוד פעם לחפון. ועד כאן הערה השנייה, ועד כאן הדוגמה הראשונה שבנו לגבי שינוי מהסדר, הדוגמה של רבי חנינה. הדוגמה השנייה, ובזה נסיים, זה בשורה הראשונה בדף הבא, וזה דוגמה של אולה. נזכיר שהסדר שאמורים לעשות זה שקודם כל עושים את כל מה שקשור לפר, כלומר שוחטים את הפר, עושים את הקטורת, ומזים את דם הפר בקודש הקודשים, ורק אחרי זה ניגשים לסעיר, שוחטים אותו, ומזים גם את הדם שלו בקודש הקודשים. ממילא אומר אולה, אם הוא שינה את הסדר, והוא שחט את הפר, ואז גם שחט את הפר, ולפני שהוא יזם מדם הפר, הוא כבר שחט גם את הסעיר, לא עשה כלום, כלומר השחיטה פסולה, והסעיר הזה פסול, ומה שצריך לעשות זה שהוא יזה את הדם של הפר, ואז הביאו סעיר חדש וישחטו אותו עוד פעם בשביל שהשחיטה של הסעיר תהיה רק אחרי הזעת הדם של הפר. זה מה שאומר אולה, ורק נעיר על זה בסוגריים שזה מסתדר לכולם, גם לרבי יהודה, כי אומנם השחיטה נעשית בחוץ, אבל הזעת הדם נעשה בפנים, לכן זה מעכב, וגם לפי מה שראינו מקודם שצורך פנים כפנים, אז גם סדר השחיטות מעכב גם לרבי יהודה. בכל אופן, זו הדוגמה של אולה, עוד פעם שנזכור, הוא שחט את הפר, ואחרי זה לא יזה ממנו עדיין, אלא קודם כל שחט גם את הסעיר, זה פסול, והוא צריך לשחוט עוד סעיר אחרי הזעה. אולה, ולכאורה זה מאוד מובן, אבל הגמרא מקשה על זה מהמשנה שלנו, כי כשהמשנה שלנו הביאה דוגמה לשינוי מהסדר, הדוגמה שהביאה זה שהוא יזה מהסעיר לפני הזעת הפר. עכשיו הרי אם הוא יזה מהסעיר לפני הזעה מהפר, זה אומר שהוא גם שחט את הסעיר לפני שהוא יזה מהפר, כי הוא לא יכול לעזות מהדם של הסעיר אם הוא עוד לא שחט את הסעיר, אז בעצם זה מקרה כמו המקרה של אולה, אבל המשנה כשהיא אומרת מה התיקון של זה, היא לא אומרת שהוא צריך לשחוט עוד סעיר, היא פשוט אומרת שיזה עכשיו מהפר, ואחרי זה יזה עוד פעם מהסעיר, בשביל שיהיה סדר נכון, קודם פר והסעיר. למה המשנה לא אומרת שצריך גם לשחוט עוד פעם, בשביל שלא רק ההזעה של הסיר תהיה אחרי ההזעה של הפר, אלא גם השחיטה של הסיר תהיה אחרי ההזעה של הפר, עונה הגמרא, המשנה ואולה לא מדברים על אותו שלב. אולה מדבר על ההזעות הראשונות בקודש הקודשים, ששם באמת אם הוא שחט את הסעיר לפני ההזעה של הפר, התיקון היחיד שיש זה שאחרי ההזעה של הפר, הוא יביא עוד סעיר וישחוט אותו, בשביל שהשחיטה תהיה אחרי. זה אולה. לעומת זאת המשנה לא דיברה על קודש הקודשים, היא דיברה על ההיכל, כלומר בהזעות על הפרוכת, שזה כבר אחרי שתי השחיטות, והוא פשוט יזע קודם מהסעיר ואז מהפר, ואז באמת התיקון פשוט, הוא פשוט צריך לעזות עוד פעם מהפר אחרי הסעיר, וכך זה לא קשה על אולה, אבל שימו לב, התשובה הזו אפשרית רק אם נבין שהמשנה היא כמו רבי נחמיה, שגם הסדר של ההזעות על הפרוכת מעכב, אבל לרב יהודה זה לא מעכב, כי זה לא בקודש קודשים, וזה לא לצורך קודש קודשים, ולכן יוצא שהמשנה היא כרבי נחמיה, שכל מה שעושים בבגדי לבן, הסדר שלו מעכב, חוץ משפיכת השיריים, שאומנם הפעולה עצמה מעכבת, אבל הסדר לא מעכב. ועד כאן הסעיף השלישי, ראינו שתי דוגמאות לשינוי מהסדר, והגענו לשורה השישית בדף הבא, נעצור כאן, נחזור למה שראינו. דיברנו היום על האם סדר הפעולות מעכב או לא, הקדמנו שתי הקדמות, הקדמה אחת חזרנו מהר לפעולות שעושים, בהתחלה יש הכנות, הוידוי לפר, הגרלת הסעירים, עוד וידוי לפר, שלב שני זה דם הפר, שזה שחיטת הפר, קטרת הקטורת, וזה הדם הפר בתוך קודש הקודשים, שלב שלישי זה דם הסעיר, שזה שחיטת הסעיר, וזה הדם הסעיר בקודש הקודשים, שלב רביעי זה כל מה שעושים בהיכל, אז זה משני הדמים על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ושלב חמישי שפיכת השיריים, זו הייתה הקדמה ראשונה, הקדמה שנייה, ראינו את הפסוק וחילה מכפרת הקודש, שלמדנו בברייתא שזה אומר שכל העבודות עד ההזעות מעכבות את הכפרה, רבי יהודה למד את זה מאם קילה כיפר, רבי עקיבא למד את זה מאם כיפר קילה, וראינו דעה שבעצם יש כאן מחלוקת ביניהם, האם גם השלב שמיד אחרי הזאת, שפיכת השיריים מעכבת או לא, לרבי יהודה היא מעכבת, כלומר חייבים לעשות אותה, לרבי עקיבא היא לא מעכבת, וגם אם לא עשו אותה, יש כפרה, זו הייתה הקדמה שנייה. אחר כך לעניין שלנו, האם הסדר מעכב, ראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון, המשנה ותנקמה בברייתא אמרו שהסדר מעכב, אבל רבי יהודה אמר שזה מעכב רק בעבודות שקשורות לקודש הקודשים. רבי נחמיה אמר, זה מעכב בכל מה שעושים בבגדי לבן, גם מחוץ לקודש הקודשים. בהמשך ראינו חוץ משפיכת השיריים. זה סעיף ראשון. סעיף שני, רבי יוחנן הביא מקור לזה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה. המילה חוקת אומרת שהסדר מעכב, אבל מה כלול במילה חוקת? כאמור, זו מחלוקת התנאים, של רבי יהודה רק שקשור לקודש קודשים, לרבי נחמיה, גם השבחוץ, אם זה בבגדי לבן, ולמה הם נחלקו? ראינו שני הסברים. הסבר אחד, זה סביב המילה אחת בשנה, של רבי נחמיה, כל העבודות שעושים אחת בשנה, כלומר בקודש הקודשים, אבל את זה דחינו, ולכן הסבר שני, זה כי יש שני מיעוטים בפסוק, זאת ואחת, ממיעוט אחד שניהם לומדים למעט את כל מה שעושים בבגדי זהב, שהסדר לא מעכב, מהמיעוט השני, רבי יהודה ממעט את כל מה שעושים בחוץ, רבי נחמיה ממעט רק את שפיכת שירי הדם, ואילו רבי יהודה לא ממעט את זה, כי לדעתו השפיכה היא מעכבת כמו כל העבודות, לכן אין סברה לומר שדווקא בזה הסדר לא מעכב, אלא באמת בהכל, כל מה שבחוץ לדעתו, הסדר לא מעכב, ואילו רבי נחמיה כנראה אומר שהשפיכה עצמה לא מעכבת, לכן הוא ממעט דווקא את זה, ועל זה קשנו שזה לא נכון, גם לרבי נחמיה השפיכה מעכבת, ונשארנו בקשיה למה דווקא את זה הוא ממעט, בכל אופן זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שתי דוגמאות לשינוי הסדר. דוגמה אחת, רבי חנינה אומר שאם הוא חפן את הקטורת לפני שחיטת הפר במקום אחרי, אז לא עשה כלום והוא צריך עוד פעם אחרי השחיטה. הראינו שתי הערות, א', זה נכון גם לרבי יהודה, כי החפינה והשחיטה אמנם הם בחוץ, אבל הם לצורך פנים, אז זה נחשב כפנים. וב', הקשנו על זה מהמשנה שלנו, שאומרת שאם נשפך הדם של הפר באמצע הזאת, הוא צריך לשחוט עוד פר ולעזות מההתחלה, אבל היא לא אומרת שהוא צריך לחפון עוד פעם, והרי לפי רבי חנינה, חייבים שהחפינה תהיה אחרי השחיטה, וענינו, בעצם היא גם מסכימה שבאמת צריך גם לשחוט ואז גם לחפון. אני פשוט לא אזכיר את זה כי זה לא היה הנושא. דוגמה שנייה, אומר אולה, אם הוא שחט את הפר, ואז לפני שהוא יזה מהפר, הוא שחט גם את הסעיר, אז לא עשה כלום, אלו צריך קודם לעזות מהפר, ואז לשחוט עוד סעיר, וזה נכון לכולם, לרבי יהודה, לרבי נחמיה, כי כמו שאמרנו, מה שעושים בחוץ, אם זה לצורך פנים, הסדר מעכב לפי כולם, אבל גם על זה הקשנו מהמשנה, שאומרת שאם הוא זה מהסעיר לפני שהוא יזה מהפר, אז הוא צריך אחרי הפר לעזות עוד פעם מהסעיר, בשביל שהזעה מהסעיר תהיה אחרי הפר, אבל היא לא אמרה שהוא צריך עוד פעם לשחוט סעיר, בשביל שגם השחיטה תהיה אחרי הזעה של הפר, למה לא? וענינו, כי לא דיברה על הזעות בקודש הקודשים, שזה סביב השחיטה, אלא בתוך ההיכל על הפרוכת, שזה אחרי כל השחיטות, שאז באמת כל מה שצריך לעשות זה פשוט עוד פעם לעזות מהסעיר בשביל שהזעה הזאת היא אחרי הזעת הפר, כל טוב.